לכולם, שעה טובה. נתחיל בעזרת השם אורות התחייה פסקה ז', לאלה שהיו הפעם הקודמת המלצנו לקרוא את הספר אורות התחייה שכתב הרב ראובן על הארבע פסקות הראשונות. זה הקדמות נפלאות לאורות התחייה ולאמונה בכלל. פשוט הסגנון פה הוא כזה, לא כל כך רגילים אליו, וזה יכול להיראות מכביד. אז דיינו שנתחיל בפסקה ז' ולא בדבר, שזה עוד יותר כבד. ואולי יש לך זמן לחזור אל פסקה ו'. צריך הרבה סבלנות, הרבה התמדה, הרבה שקידה בעניין הזה, ומי שיהיה לו את זה מובטח שהמאמץ יהיה כדאי מאוד 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 מאוד, ממש טוב. פסקה ז', מישהו יעיז לקרוא?
ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו, להעמידו על רגליו. כוח החיים הולך ומתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו, אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים אזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. ולכאורה נשאר המצב היום, קרח מכאן ומכאן. אבל אין זה כי מעבר. תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הניסה, מרום מראשון, שיטביע בכוחו צורה איתנה, ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית, שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור, יכולה ליתן. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים, מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעצם רם גבורותם, והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים, כלים רבים, נשמות בריאות של דור רענן, יושב על אדמתו ועזור בגבורות יש הימינו. המקדש, הנבואה והמלכות וכל תכסיסיהם שולחים אלינו את קוום, את תורם הזרוע בארץ חיים. קרניים מידם לנו, גלי אורותיהם מקים על אפאפינו הסגורות בכל משך זמן הגלות הממסמסת את הכל. איננו נקראים להיכון לקראת האור הגדול הזה, לדעת מה אנו, מה תפקידנו, מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאיתנו. הרוח הגדול והנעלה שואף לגדולי גדולות, הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בהודה וגבורתה. מתאימה עם גבורות החיים המלאים שממלאים גוויות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח בעיתן עליונותה, זורחת ועולה על האנושיות בכוח העז של ישראל, ההולך ומתבלט בחיינו בהתפרצה מתה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. בין מטרה לגבורת החיים, תלך הלוך ונמוג, חילה עם את, והיא תתנוון ותצד אל הבליה, אל הבליה נכונה לפניה במורד, וגבורת החיים העליונה מאותרת בכלל בקל עם, היא מופעת במטרתה נכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ומנצחים.
למי שלא רגיל בדברי הרב, אז אני אומר שהרב היה למדן, ודרך הכתיבה שלו זה מילה בסלע, וזה לא ככה לדבר בלה 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 ככה רך, יש פה כל מילה יש לה משמעות, אלא זה שהיא בלשון שירית זה בגלל שהנושא הוא מאוד מאוד חי ומאוד מאוד רחב, ולנסח אותו בלשון רגילה זה פשוט לצמצם אותו, זה לקחת את אז ישיר ולשים על שפת הים איזה שדרן של כל ישראל שיגיד בלשונו מה קורה. אז הוא רואה, זה מתים, חיים, הוא לא רואה את הרוח, הוא לא רואה את הישועה, הוא לא רואה את יד השם בכל זה. צריך עיניים, עיניים רוחניות, ואז כשיש את העיניים אי אפשר לדבר שם בלשון של יום יום. טוב, הנושא פה באופן כללי זה לפני 100 שנה, אז מה שפחות או יותר הדברים נכתבו. העלייה השנייה מגיעה לארץ אחרי שהעלייה הראשונה הייתה עלייה חרדית, המושגים של אז חרדי, זה הרב זצ"ל גם היה חרדי, ואחריה הגיע גל גדול של עולים, גדול מבחינה מספרית, יותר מאשר העלייה הראשונה, ובתוכו חילוניות עמוקה כתוצאה מההשפעות של, השפעות מהשפעות שונות, מי שרוצה לקרוא על זה בארוכה, זה מאמר הדור, ועל שורש החילוניות של הדור שלנו, ושוברים ומרסקים כל דבר שקשור למסורת, למצוות, מחריבים כל חלקה טובה מצד אחד. מצד שני, אידיאליזם מאוד אמיתי, מסירות נפש על בניין הארץ, קדחת, ביצות, נהרגים, מתים, סובלים רעב ומה לא, אנחנו נקים, אנחנו נעשה וכן הלאה וכן הלאה, רעיונות אידיאליים שלקחו מרוסיה, סוציאליזם, שוויון וכו' וכו'. והרב כותב על, באופן כללי על, על המצב הזה, מצד אחד עזיבת תורה, מצד שני אידיאליזם כזה גדול, שזה לא הרשע של, של תקופות קודמות. מה שהיה מאפיין רשעים בעבר זה נמיכות, נמיכות של אמונה, נמיכות של אידיאליזם, ובגלל שהכל נמוך אז גזל ושוד ורצח ואונס וכל הדברים הקטנים ועזיבת תורה, הכל היה, היה ביחד. אתה נמוך, ממילא אתה שייך להיות רשע וכן הלאה. אבל פה אנחנו רואים פתאום איזה דבר שלא ראינו בדורות, יש עזיבה של תורה ומצד שני גובה אידיאליסטי מאוד 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 חזק וגדול. עזיבת התורה, אם כן, זה לא תוצאה מזה שאתה בן אדם קטן וצריך להתחקות אחרי השורש. אז למה זה? אז מה השורש? ואז מאמר הדור שמסביר שבעצם כל העזיבה הזאת, כל החילוניות הזאת, כל עזיבת התורה הזאת, היא באה בגלל שהנשמה רוצה אור גדול. היא רוצה אור גדול. נגמרה הגלות, הגלות היא תוצאה של החטא הלאומי שלנו, זה לא עסק פרטי. ואז רובצת עלינו איזו כללה, כללת הגלות שמנמיכה את אישיותנו, ונסתם עלי נידף את השאיפות, אנחנו נעשים טיפוסים אחרים, לא כמו שהיינו אמורים להיות מכל הבחינות, והחיים הם חיים קטנים וכו', ושכינה מסתלקת והכל בצמצום. ברוך השם, שומרים את התורה גם בצורה הזאת, שומרים על הגחלת גם בצורה הזאת, אבל כשנגמרה כללת הגלות, כשהגיע הזמן שאנחנו צריכים כבר לשוב להיות מה שאנחנו, עם השם, עם של שכינה בתוכו, עם של גיבורים, עם של, של קדושים, עם של נביאים, כשזה מגיע, הזמן הזה, אז הרדחף הזה מתחיל לפעם בפנימיות הנפשות. יש איזו תחושה באוויר, תחושה בלבבות, לא מנותבת, לא מובנת, לא מובנת לאנשים. אני לא רוצה את מה שהיה. אני רוצה להיות, אני רוצה גדלות, אני רוצה עוצמה, אני רוצה פריסת כנפיים במלוא המרחבים שלהם. וכשזה, אילו זה היה מנותב, ומה שהרב זצ"ל מנסה לעשות, אבל מי הבין את מה שהוא כתב? מה שהוא כותב זה לנתב את זה, אבל מי הבין אותו? אילו זה היה מנותב, אז היו מבינים מאיפה זה בא, מאיפה הרוח הזאת באה, שר הכללה של הגלות, שוב רוח השם נושבת בנו, להיות גדולים, להיות קדושים, להיות צדיקים, להיות טהורים. אבל כשזה לא מנותב, אז יש הרגשה עמומה נכונה, אני לא רוצה להיות מה שהייתי פעם. מה היית פעם? נרדף, נדכה, מצומצם. אבל כשזה לא מנותב, אז זה נראה שכאילו הגלות והתורה זה דברים נרדפים. כל התורה שאותם בני עלייה השנייה ספגו מבית אבא, זה היה בגלות, וזה שהם רוצים לפרוק את עול הגלות, אז בלי שזה מנותב נראה להם שרוצים לפרוק את עול התורה, אז הם פורקים את עול התורה. אבל זאת לא חוכמה, זה לא נכון. אתם רוצים תורה גדולה, אתם צריכים, אתם רוצים תורה פנימית, אתם צריכים רוצים שיוציאו מתוך עומק התורה את הרעיונות האלה שמלאים אתכם בחיים ומנתבים דרככם. את זה הם לא עשו לזכותם, הם גם לא יכלו לעשות, בגלל שהנורמה, ההרגל הרגיל של להבין מה זה תורה כמו שהיה בגלות, זה היה באמת בצורה נמוכה, עירת עונש ומצאת אנשים מלומדה. הגדולים הם באמת היו נמצאים בגדלות, בפנימיות, אבל עם חלו. אז הם באמת ירשו הבנה נמוכה של התורה. והרב כותב במאמר הדור, אז התשובה למצב הזה זה לא ליצוק שבס, כי זה לא הבעיה שלהם. אין להם בעיות עם השבת כשבת, הבעיה שלהם זה בעיה בראש, זה לא בעיה ביצר הרע. זה מביא בסוף גם ליצר הרע, אבל זה בעיה בראש. צריך לשנות את התודעה, להבין תורה בצורה עמוקה, להבין שכל המעברים הכי הכי גדולים שלהם, שהם אפילו לא יודעים לסמן אותם, זה לא יהיה לא הסוציאליזם ולא כל האיזמים למיניהם, אלא זאת תהיה התורה בגדלותה. שם הם יוכלו לממש את זה. בשביל זה צריך לכתוב את הספרים, בשביל זה צריך לקחת את כל אוצרות התורה ולכתוב ספרים שהם יהיו שווים לכל נפש, כדי שיהודי רגיל ישתאה מעומק התורה. וזה מה שהרב זצ"ל עשה, זה מה שהרב יהודה עשה, ואחר כך קמו ישיבות, ואנחנו מבני הישיבות האלה, וכאן דור חדש. אתם לא מכירים את הדור הישן, אני מכיר, שהיום באמת האדם הרגיל, יהודי דתי רגיל, זה יהודי שהוא מכובד, מכובד על כולם, גם על אותם אלה שעזבו. זה לא היה אז, היינו מבוזים, כי היה לנו תורה גלותית, היה לנו תורה קטנה, לא כיבדו אותנו, ביזו אותנו. אלינו אז היו לובשים זהו ברטים עם צ'ופצ'יק, היו לוקחים את הברט, קוראים את הצ'ופצ'יק וזורקים לנו אותו בפנים. זה דתי, ככה זה היה. הם היו החבר'ה, השומר הצעיר, המחנות העולים, הם היו מתיישבים, הם היו הסיירות, הם היו הפייטרים, ואנחנו היינו הנבחים ביניהם. מי שהחזיק מעמד היו יחידים מאוד, על כל מחזור של בית ספר, אחד, שניים נשארים דתיים, היו הולכים אחד, שניים מכמה וכמה כיתות, בונים איזו כיתה חדשה בתיכון, מתוכם גם אחד, שניים נשארים דתיים. כולם נסע הרוח. ולאט לאט העסק התהפך, מי שלא ראה לא יודע, אני אומר לכם, היום זה אחרת, ברוך השם, היום קם דור חדש, דור שבעצם החיים שלו, הוא אומר זקיפות קומה, הוא נותן כבוד לתורה, לא שכולנו מחונכים על עומק העומקים של פנימיות התורה, יש עוד הרבה הרבה מה לעלות, יש עוד הרבה 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 מה לטפס, אבל כבר אז הרב אמר שברגע שהטיפוסים האלה יקומו ויהיו טיפוסים חיים, לא רק ספרים, אנשים חיים של תורה, הכל יתהפך, וכל תנועת התשובה מזה היא באה. הנה, יש חבר'ה האלה, יש כאן איזה בעל תשובה אחד, פסמורה לטניס, שחזר הוא במשפחתו, והוא אומר, אני מחזיר את החבר'ה שלי בתשובה, אתם חושבים על זה שאני דורש להם דרשות? אני מזמין אותם לשבת, שיעור מה זה שבת, והם משתגעים, מה זה שבת? הדוגמה האישית, האורח החיים, קל וחומר כשמתחילים להיכנס פנימה וכו' וכו'. אז בעצם, מה שאמרתי לכם זה רק על קצה המזלג, אתם למדתם, אתם יודעים. הנקודה כאן היא שיש רוח חדשה בתוכנו, רוח שהיא בעצם שכינה ששווה אלינו. וכששכינה שווה אלינו, אנחנו צריכים לזקוף את כל המקומתנו, וזה לא את 18 חוליות השדרה, אלא הרוח, להיות טיפוסים חדשים. ואנחנו לא יודעים איך, על הבסיס הזה את המשבר. זה הנושא. בואו נקרא קצת בפנים. אומר הרב, אתם יכולים לשאול אם משהו לא ברור. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. צריך להחיות את העם, צריך להעמיד אותו על רגליו. מה זה להחיות אותו? הוא לא מת. כי החיים זה לא רק החיים הביולוגיים, החיים זה מה שממלא את הנשמה, את השאיפות, את עוז הרוח, את הקדושה, את הרוממות, את כל, וכו' וכו', תורה, מצוות בגדול. אז מאיפה ניקח את זה? ממעמקי הגניזה של הנשמה. איך לוקחים את זה? זה כתוב בספרים, זה כתוב בספרים הגנוזים, כמו שכתוב שבזכות היי ספרה יפקון ישראל מן גלותה, מתוך פנימיות התורה שהיא באה ממעמק, היא פרי רוחם של גדולי הגדולים שלנו, שהתגלה להם אליהו והתגלו להם מלאכים והתגלו להם נשמות צדיקים ונשמות אבות, ומתוך אור השם המופיע בפנימיות התורה, מתוך זה כתבו מה שכתבו. משם אנחנו ניקח את האור אשר נדע רק לתרגם אותו לשפת החיים, את האור אשר יחיה את העם כולו לעמדו הרגליו. ועכשיו הוא מסביר את התהליך שמתרחש. כוח החיים הולך ומתגבר. איך? נגמרה הגלות, נגמרה הגלות, עם ישראל חי, שב להיות חי. כולנו חיים גם לפני כן, אבל איזה עוצמת חיים, איזה עוצמת דעת, איזה עוצמת שאיפות. עכשיו זה משתנה לטובה, הולך ומתגבר, הוא פורץ את נתיבותיו, הוא רוצה לסלול דרך איך לתת ביטוי לחיים מלאים, חיים מלאים שמחה, מלא עוצמה. צריך, הוא פורץ את נתיבותיו, אבל אנו צריכים לחקור את תבנית רוח, את תוכנית רוחו. אנחנו צריכים להבין אותו כדי שנדע לסלול לו את הדרכים האלה. הוא אומר, מה בעצם מונח שם? לא סוציאליזם ולא כל מיני דברים כאלה, אלא השאיפה לרוח הקודש עליון, לא פחות מזה. ללכת לחלוצים האלה ולהגיד להם דבר כזה, תדעו לכם, מה שעומד אצלכם בפנים, לא רק אתם, כל עם ישראל, יש לכם שאיפה לרוח הקודש עליון. רוח קודש המתדמה לרוח גיבורים עזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת, לא פחות מזה. תמיד בקטע הזה ננסה להסביר את זה במילים, שזה בהתחלה מעורר קצת גיחוך, אבל זה מסביר מה ההבדל בין דתי מאוד, אדם מאוד מאוד דתי, ובין איש אלוקים. אתם מרגישים פה צלצול של הבדל? תגידו, אליהו נביא מאוד דתי, זה מתאים לו ככה, ממש דתי, ככה מקפיד. לא, זה קטן עליו.
חזק בדת.
מה?
חזק בדת.
חזק בדת, לא?
איש אלוקים הוא חי.
חי, איש אלוקים זה חי. זה תורה חיה. זה נקרא איש אלוקים. זה מה שדופק פה בתוך הלבב. אנחנו רוצים להיות אנשי אלוקים. רוצים שהתורה תהיה חיה מאוד אצלנו בחיינו. אתם קוראים את התנ"ך, אנשים, מלא אנשים דתיים שם בתנ"ך, ככה זה. מה שי, זה מושגים אחרים. צריך להיזהר במילים, רבותיי. אנחנו דתיים. זה המדרגה שלנו. אנחנו מתחילים קצת לקפוץ. יש כאלה שקופצים בתפילה, בטח רוצים להיות קצת יותר מדתיים. בסדר, כל אחד לפי דרכו. אבל אנחנו על הסף, אולי כמה מילימטר מתקדמנו, בסדר, אבל אסור לנו למחוק את הישן כל זמן שאין לנו משהו. זה מסוכן הקטע הזה, זה מסוכן בזה שזה מעמיד באור גדול את העתיד, העתיד שאנחנו שווים להיות אנשי תנ"ך, ובאור קצת פחות את מה שהורגלנו, וזה מאוד מסוכן וצריך מאוד להיזהר בזה, כי אנחנו עוד לא הגענו לשם, ואין לנו רשות לעזוב את המקום שבו אנחנו נמצאים. אבל נפקמינה היא שיהיה לנו לאן לשאוף, לא על ידי מחיקה, בהדרגה, לאט לאט לשפר, לשכלל. כתבי הרב הם אלה שנותנים לנו את השפה, את הביטויים, איך אנחנו הופכים להיות מרק דתיים להיות ככה צעדים ראשונים של, לא רוצה להגיד על שאלוקי, זה גדול, אבל בכיוון. מישהו רצה לשאול?
כן,
כן, רוצה
לשאול איך, נגיד בן אדם מתחיל להרגיש שהוא רוצה לחיות.
כן.
הוא מתחיל להרגיש שבא לו לעשות את זה, ובא לו לעשות את זה, ובא לו לחיות.
כן.
אבל הישיבה, כאילו, היא מאוד, מאוד, כאילו, הוא ילך לשאול את הרב, הרב יגיד לו, שב תלמד, שב תלמד.
מי אומר?
זה מאוד. אני עוד לא שאלתי.
לא, זה השאלה היא רחבה.
ככה זה נראה, ככה זה נראה מבחוץ. או מבפנים גם.
אני אמרת פעם למישהו שרוצה לחיות שף תלמד, אני אומר לו בוא אל הבא, תבוא לנגן בגיטרה, נשמע משהו, ואחר כך יפתוח סדר ולומדים, זה אחרת. לא משנה, הטכניקות, השאלה שלך היא שאלה, רק השאלה היא, השאלה היא בזה, התורה היא חיים רבותיי, התורה היא חיים, כי מוציא מוצא, מוצא חיים, עץ חיים היא למחזיקים בה, מרבה תורה מרבה חיים. התורה, השאלה צריכה להיות איך אנחנו קולטים את התורה בתור העניין שאיתו אנחנו מתמלאים בחיים. לפעמים אנחנו לא מרגישים את זה, זאת ככה צריך להיות השאלה, ככה צריך להיות שהרב לא מדבר על פטנטים אחרים מאשר תורה. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו. מה זה שורש הנשמה שלנו? מה זה האור שהוא מחיה את נשמתנו? זה אור השם. ומה התורה אם לא אור השם? אלא של התורה יש נגלה ויש נסתר, יש הלכות, יש אגדות, יש לפנים מלפנים וכן הלאה וכן הלאה. והצרכים הרוחניים שלנו, הצורך הרוחני שלנו להיות מחוברים לאור, מחוברים אל השם, אנחנו צריכים במשך הזמן לקלוט את התנועות שבהם. למשל, כשאתה עוסק בלימודי אמונה לפי מדרגתך, ואתה מרגיש מילוי גדול, ואתה מרגיש אור גדול, דע לך שאתה לא יכול להעריך בזה יותר מזה, מאיזה תחום מסוים של זמן. דבש מצאת, ככה כותב הרמב״ם את הפסוק, מביא איזה בקדמה של מורה למוחים, דבש מצאת אכול דייקה, בין תסבענו והקיאותו. כל הזמן, זה יותר, זה, אנחנו לא בנויים על זה. אנחנו, יש לנו גם חלקים אחרים באישיות שלנו. לא כולנו מוח, יש לנו מוח פה. מישהו כולו מוח, הוא לא נורמלי. יש לנו גם כלי מעשה, ויש לנו גם רגליים, וידיים, אנחנו צריכים לאכול, צריכים לישון. ככה גם להבדיל בתורה. יש צורך חיים בפנימי הפנימיות. וכשאתה רווה ואתה מרגיש שאתה מלא באור של תורה, אור פנימי של תורה, אז כמה כיף לך אחר כך ללכת ולפרוט אותו לפרוטות מעשיות, שאתה לומד הלכות, אתה לומד הלכה, אתה לומד סוגיה. כשהנפש היא רוננת וטוב לה והיא רחבה, כי היא ספגה הרבה 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 חיים, אז העסק בפרטי תורה, בהלכות תורה, בסוגיות של תורה, זה כיף וזה משתלב, זה כמו הגוף של התורה. עסקת עכשיו בנשמה של התורה, עכשיו אתה בגוף של התורה. אבל יש לפעמים שאדם הוא עשוק וגזול כל הימים, ולא עוסק באמונה, ולא עוסק בדברים שמרחיבים בדעתו, ואז העסק בהלכות נראה לו שזה לא המקום של החיים. זה כן המקום, זה פשוט מדרגת חיים שמשלימה, או היא מופיעה את האור שלה, בתנאי שאתה עוסק גם בנשמה, בנשמת הנשמה. אם אנחנו מאזנים את הלימוד, הכל חי, זה כיף. סיפרתי לכם פעם, הרב ציודה היה אחרי הצהריים נמצא בבית אצלו ועוסק בהוצאת כתבי הרב לאור. הרב ציווה עליו לעשות זה, והוא עשה את זה בשקידה ובהתמדה, והוא היה יסודי מאוד. ואנחנו היינו באים קצת אחרי הצהריים, קצת אחרי זה, לקראת הערב, לשיחות אישיות ולשיעורים וכן הלאה. פעם באתי אליו, נדמה לי זה היה קצת לפני הזמן, היה קצת לפני הזמן, אני חושב, נפקתי, פתח לי, חזר לה, הוא היה בא לפתוח, הוא לא היה אומר כן, הוא היה לפתוח, מלווה גם. אחר כך חזר ללימוד, אני תלמיד מכבד, צייטק, ישבתי על ידו עד שהוא יתפנה ויפנה לבעיותיי הקטנות. ואני רואה שהוא עוד ספר עם הראש, לומד את הראש, לומד, וכל פעם, כאילו שהוא אוכל איזה דבש, כך כל מסתכל עליי, אתה רואה שהבן אדם מתענג את הרגום שבשמיים. בסוף הוא גמר, אני אומר גם כן איזה מילה של כזה צער שצריך להיפרד מהספר, ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה לא רק שהבן אדם מוסר את הנפש, מוסר את הנפש עצמה, הוא מוסר, לא רק מוסר את החיים, מוסר את הגוף, היה במלחמה, נהרג על הקרב, שהוא מוסר את הנפש. כך אמר לי, אחר כך חשבתי למה הוא אמר לי את זה, בגלל שזה בעצם מה שהוא עושה לנו כל הזמן, אנחנו התלמידים הקטנים מטרידים אותו בקשקושים שלנו, הוא עוזב את כל הגד לשהוא נמצא ומוסר את עצמו, מוסר את נפשו לטפח אותנו, לגדל אותנו. זה כשמאזנים את הכל, את כל הלימודים, אז הלימודים יכולים להיות הכל לפי המדרגות, פנימיות, חיצוניות, הלימוד, הכל, כל, אז זה ממלא חיים, ממלא חיים. אבל זה תשובה כללית, תשובה פרטית, צריך כל אחד לשאול. עוד שאלות עד כאן? עד כאן עבור. ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו לעמידו על גרגליו. כוח החיים הולכו ומתגבר, כוח החיים של האומה יותר מתגבר, יותר שכינה שבה אלינו, יותר שבה, כשאנחנו מחזיר שכינתו לציון, זה לא בבת אחת, זה בהדרגה. כוח החיים, שכינה, אור השם הולך ושב אלינו, הוא פורץ לו את נתיבותיו, אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. מהי התוכנית? מהו הכיוון שהוא רוצה לפרוט פה דרכים? השאיפה לרוח קודש עליון, רוח הקודש המדמה לרוח הגיבורים, גיבורים הזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בית אשר הכיר האומה את עצמה בגלוי, בתקופת התנ"ך, היא מתגברת והולכת. זה התהליך. דרך הזרמתה, כשהיא ממלאת את הלבבות, רוח החיים הזאת, כשהיא זורמת, היא פורצת גדרים. היא עושה דברים לא טובים, כל מיני גדרים היא פורצת. העוז הזה, אם לא יודעים את הכיוון שלו, נדמה לך שאתה עכשיו צוחק על הדתיים, אתה צוחק על התורה חלילה, ואתה נמצא במקום יותר טוב. זה טעות, אבל זה מה שקורה כשלא מנתבים את זה. היא מוחקת צורות של תמימות רגילה ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. לקחת את האדם התמים, ובגלל שהוא לא יודע להסביר את דרכו, לצחוק עליו. למה? זה שהוא לא יודע להסביר את דרכו, אז יש לו בעיה בהסבר, אבל המצב עצמו שהוא נמצא בו, שאדם הוא תמים, מלא תום, מלא רוממות, מלא קליטה של אור השם, זה דבר נפלא ונשגב. על סמך מה למחוק את זה? לכאורה, ואז ממילא, אז עוזבים תורה ועוזבים למצוא וכל זה. לכאורה נשאר המצב היום, קרח מכאן ומכאן, קרח מכאן שעוזבים את התורה, קרח מכאן שלא נעשה מזה שום גיבורי כוח, אזורי כוח אלוהים, שום טיפוס תנכי לא נוצר מהדברים האלה. אבל אין זה אומר הרב נחם אותנו כי מעבר תכף, כן, תכף פה זה תכף בלשון ההיסטוריה, תכף של כמה עשרות, אולי יותר, שנים. תכף אנו צריכים לגשת אל האזרחה העליונה, צריכים ללכת אל האור הזה, שאותו אנחנו מחפשים ולא אנחנו רוצים לתת נתיבות, אלא הזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הניסה מרום מראשון, כן, כתוב מרום מראשון מקום מקדשנו, זה הכל בא מקודש הקודשים של עם ישראל, משם מגיע האור הזה, צריך להגיע למקום הזה שיטביע בכוחו צורה איתנה ממולה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור יכולה לתת. זאת המשימה. כל מה שהיה עד עכשיו זה תמימות טובה, חיובית, אבל יש צורך פנימי לרומם אותה למדרגה עוד יותר גדולה, עוד יותר עמוקה, שתדמה לאור, להיות, כן, אנשי אלוקים, נקרא לזה בצורה יותר מקוצרת, ולתת לה את המסלול שלה. זה פחות או יותר הסיכום של החלק פסקה הזה. מה שנסתפק בו להיום, יש לכם שאלות על זה עד עכשיו? אני מבקש בכל לשון של בקשה, אם יש מה שאני קורא פה איזה חצי מילימטר של זלזול או הורדת ערך של משהו שמה שהיה בגלות או מה, תגידו ותקשו קושייה. זה לא זאת המטרה. המטרה להבין שיש פה איזה צורך בעליית מדרגה, לא מחיקת הישן. כל הישן קודש קודשים, אנחנו מתורתם של הגלותיים אנחנו חיים, את ספרים אנחנו לומדים, אבל הדמות הרגילה של אדם ישראל בדור ההוא, בדורות האלה, אותה צריך לשכלל, את העמך שהוא רוב רובם, לא את הגדולים, ולעשות את זה לא בצורה של שבירה של הישן ואז התחלה של בניית חדש, אלא לדעת בהדרגה איך את אותם דברים טובים שהיו אבל לא מספיק גדולים בגובה בינוני ללכת ולפתח ולהגיע איתם לגובה הנכון.
הרב אומר כאן שזה תקופה של מעבר. נראה שהמעבר הזה זה לא רגע אחד, תקופה משמעותית, ונראה שהרב לא מתעסק פה בהדרכה איך אנחנו צריכים לחיות את הזמן הזה של המעבר, אלא מיד אומר, תכף אנחנו צריכים להגיש את ההזרחה העליונה, כאילו איך אנחנו צריכים, אבל אנחנו נמצאים פה עכשיו, איך אנחנו מתמודדים עם התקופה הזו, המעבר הוא, אנחנו באמת קרחים מכאן ומכאן.
בואו נסתכל על המציאות, איך היא באמת קרתה, מה שהזכרנו קודם, שבאמת ישב הרב ואמר וכתב את הדברים, והארץ יהודה איבד אותם והקים את הדורות האלה של תלמידי חכמים שהיום הם מסמנים את הכיוון, את הנורמה של דתיות. הם עדיין בתקופת מעבר, זה עדיין לא הגענו לסוף בכלל, בכלל לא הגענו לפסגה, גם עם הצורה שלנו, אבל זה מש, אבל זאת דרך, זאת התוויה של תוכנית נכונה, שכל אחד מאיתנו, עם כל זה שהוא צמא להיות יותר ממשהו, אבל הוא נמצא פה על מסלול עולה, הוא לא נמצא בקרח מכאן ומכאן. אני רוצה לעשות מה שהיה ואין לי שום דבר במקום. יש לנו כבר כיוון מספיק גבוה, אלא שזה דורש מאיתנו הרבה עמל, הרבה עבודה, הרבה יגיע, הרבה תורה, הרבה שאיפות. אנחנו צריכים לא לאבד את השאיפות אף פעם, ואף פעם לא להסתפק במעט, לא פחות מרוח הקודש, ממש זה מה שצריך להיות לנו בראש. אבל אנחנו כבר אחרי הקריאה מכאן ומכאן, אנחנו כבר בכיוון, בדרך אל היעד. כל טור לוחפים, סליחה, כן. לא, תשאלו, תשאלו, זה שאלות שנוגעות לכולם.
הרב קודם נגע, הרב אמר, יש לנו מוח, יש לנו כלי מעשה, מה האיזון האידיאלי? מצב איש אלוקים אידיאלי, מה המצב האיזון האידיאלי? כל היום
השם. אז נחלקו בזה רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי. יש, הרי לא נפסקה הלכה כרבי ישמעאל, שאדם צריך לחרוש בשעת החריש ולזרוע בזמן הזרע. לא נפסקה הלכה כמותו, אלא רבים עשו כרבשים בר יוחאי ולא עלתה בידם, כי רבי ישמעם כן עלתה בידם. זאת אומרת, זה דרך למעטים, דרכו של רבישים בר יוחאי יש למקום, אבל זה דרך של מעטים, ודרך הרבים זה כרבי ישמעאל. זאת, ואז למעשה אליבא דכולי עלמא, את שנותיו הראשונות של אדם הוא צריך לשקוע בתורה, וכששוקים זה כמו במקווה, בלי חציצה, בלי מחשבות, בלי חשבונות, ובאיזה שלב הוא בהסתכלות לאחור, לעשות סיכום, להיעזר ברבותיו לקראת מה אני הולך ואיך אני רוצה לבנות את חיי, ועל פי זה להסיק מסקנות. עכשיו תדעו לכם, זה לא אומר שבאיזה שלב אז הבן אדם מגיע למסקנה, טוב, אז אני לא בשביל לשבת בישיבה, אני צריך ללמוד משפטים כדוגמה. זה לא, אף פעם זה לא ככה, אלא אני לא בעד ללמוד כל חיי בישיבה, אלא אני בעד ללמוד בישיבה וגם לעסוק בפרנסת השם ביתי, גם בתחום עולם המעשה לעשות. עם הישיבה אנחנו אף פעם לא גומרים, גם אם בסוף למדנו משפטים או מה. זה לא ש... או שאני בישיבה או שאני יוצא מהישיבה, אני תמיד בישיבה. אז פעם זה בישיבה, פעם זה בבית המדרש שבעיר, פעם התורה היא תמיד תהיה החיים שלנו, ותמיד נהגה בה יומם ולילה. אלא שיש רבי שמעון בר יוחאי שהוא כשהוא רעב הוא מפעל לשם שהוא רעב, אז בוח דואג לו למשהו, ויש כאלה שעמלים בשביל זה. אבל זה לא איזה דרך חיים אלטר, זה דיון על מדרגת האמונה והביטחון ומאיפה אתה תשיג את הלחם, אבל תורה תמיד תהיה מרכז החיים. זה טעות שאומרים אני שעוזבים את הישיבה, לא עוזבים אף פעם את הישיבה, תמיד אדם חויה בלימוד. אחד צריך לעבוד 10 שעות לפרנסת על שם ביתו, ברוך השם יש לו ילדים, אחד עובד 5 שעות, אחד עובד 2 שעות, והשאר ימשים ולומדים תורה בבית ואת המדרש, וזה עיקר החיים. הרי סך הכל העסק פרנסה זה אמצעי, זה לא המטרה. עכשיו אני עושה את הישיבה, אני עושה בעניין במטרה של החיים של שמה, שוחט, עופות, נגר, זה לא יכול להיות מטרת החיים. מטרת החיים זה התורה, אדם לעמל יולד, הגמרא אומרת שזה לעמל הפה, לזה נולדנו. אחד צריך לצורכי ביתו הרבה עבודה ואחד פחות, וזה עניין אחר, אבל תורה זה תמיד המרכז. יש כאלה שהם זוכרים כל החיים שהם לשבת בית המדרש, זכרו, יש כאלה שלא מתאים להם, זה צריך לקחת, אני עם התורה כל החיים, אפילו אם זה 10 דקות. ראש הישיבה היה אומר, ראש הישיבה שלי וזהו גולדוויט היה אומר, מתמיד זה לא אחד שיושב 15 שעות ביום, מתמיד זה שיש לו 10 דקות פנויות הוא לומד. זה לא צריך להיות מתמידי, כמה שהקדוש ברוך הוא מגלגל לנו את החיים, כפרנסה יותר, פרנסה פחות, זה אפשר להתפלל על זה, אבל להיות חוברים לתורה תמיד. טוב, כל טוב לכם, שלום שלום.